אמיל, זה פרק חרום, משהו קרה. עכשיו תראו, יש מי שימצא את המשהו הזה, כאילו יגיד, טוב, אז מה? אבל יש מי שמתעניין בהשקעות מאוד, ואם אתם מתעניינים בהשקעות, אולי זה יעניין אתכם. זה היה כזה שמלוני בפתיחה הזאת. זה הפודקאסט של קהילת Money Talks בפייסבוק, לא רק פייסבוק, אנחנו גם באינסטגרם, אנחנו גם בטיק טוק, אנחנו ביוטיוב, אנחנו במנהטן. ולאחר מכן ניקח את ברלין. אהבת את הרפרנס?
כן.
אוקיי.
אלא האמת שלא הבנתי אותה.
אז יש את ליאונרד כהן. First we take Manhattan, then we take Berlin.
מה זה, עכשיו יצאתי בור?
כן.
טוב,
אבל נוריד את זה בעריכה.
אתה לא הכרת את רביד פלוטניק, נשמה.
נכון, נכון. ליאונרד כהן, אמי לא, ואני רביד פלוטניק לא. שנינו עם חסכים תרבותיים. אוקיי, אז ככה. דיסני זה חברה, יש לה גם פארקים, יופי, יש לה גם סטרימינג, נחמד מאוד, אבל בעיקר יש לה גם מרצ'נדייז, נייס, אבל יש לה ערוצים, ערוץ ESPN שהוא ערוץ הספורט, ערוץ ABC שהוא ערוץ הכל מיני, ואז עוד כל מיני ערוצים שלאף אחד לא אכפת מהם.
בלשון העם כל מיני ערוצי זבאלה.
נכון, כי העם אומר זבאלה.
עכשיו, אנחנו לא, נכון, אנחנו יותר איכותיים.
נכון, אנחנו בגבוה, ברולטה. anyway, אז אם להיות ממוקדים כמו שאנחנו עכשיו, אז דיסני, אוקיי? דיסני היא חברה, יש לה את כל השיט שאמרנו, ויש לה ערוצי טלוויזיה, ערוץ הספורט וערוץ ABC. אלה המאני מייקרים שלה, בסדר? זה the whole shebang. עכשיו, לדיסני יש ערוצים, היא צריכה שהם יגיעו לקהל הרחב. דרך אחת לעשות זאת היא דרך חברות כבלים. שיש לך חברת כבלים, מה שהיא עושה זה לחבר כבלים אל בתים של אנשים ולשדר להם שיט. מה זה השיט הזה? בין היתר, הערוצים של דיסני. דיסני מוכרת להם את התוכן הזה, את הערוצים. אז חברת הכבלים צריכה לשלם לדיסני על זה ש-ESPN ו-ABC נמצאות בה. ועוד כל השיט האחר. מה העניין? דיסני יודעת שיש לה את התוכן הטוב הזה, ובעיקר הספורט, כי... בינינו יש כל מיני שימושים לטלוויזיה, רובם כזה בסדר, אבל כשזה מגיע לספורט, אין מצב לא, שלכבלים לא יהיה ספורט. אתה חייב שיהיה לך את המשחק הזה של הפוטבול, או הכדורסל, או הבדמינטון, או מה שאתם אוהבים בספורט.
וזה לא רק שאתה חייב, היום אנחנו, כשאנחנו מדברים על טלוויזיה בכבלים, אז זה שידורים חיים, אני לוחץ על ערוץ וצופה בו. אז באמת בתכנים שיש בהם חשיבות לשידור החי, כמו ספורט, או אפילו ריאליטי, אז הרבה יותר חשוב שזה יהיה בכבלים מאשר סדרות שבהם כבר עדיף לראות ב-VOD, בנטפליקס.
בקיצור, דיסני יודעת את זה, היא מבינה את זה, ומה שהיא עושה, כל כמה זמן, וספציפית לפני פתיחת העונה של הפוטבול או whatever, היא פשוט מעלה את המחירים לאותם חברות כבלים. אז חברת כבלים כמו Charter Communications, שהיא סוג של מקבילה של מין הוט כזה, יש לה אינטרנט, סלולר וכבלים, אז חברה כמו צ'ארטר צריכה לפני כל עונת ספורט לספוג העלאות מחירים את דיסני, עד מצב שחברות הכבלים כבר לא מרוויחות מלשדר טלוויזיה.
שזה דבר שכדאי להתעכב עליו, כי חברת הכבלים יש לה שני מוצרים עיקרים, יש לה את האינטרנט ואת הטלוויזיה, אז אנחנו אומרים פה דבר שהוא מאוד חריף. שהיא לא מרוויחה כסף על אחד המוצרים העיקריים שלה. איך זה הגיוני? אז מסתבר שחברת הכבלים מוכנה לא להרוויח, כי אומרת לעצמה שככל שהמנוי שלי יקבל ממני יותר דברים, ככה סיכוי נמוך יותר שהוא יתנתק ממני באינטרנט.
זה מה שנקרא loss leader. זאת אומרת, היא מוכנה להפסיד על מוצר אחד בשביל להרוויח במוצר אחר. והמוצר הזה הוא בעצם מושך את הלקוחות פנימה. בקיצור, כל זה היה מגמה שנמשכה הרבה זמן. חברות כבלים פשוט לא, כבר לא מרוויחות מהדברים האלה. דיסני מעלה את המחירים, היא כאילו מרוויחה מאוד מהדברים האלה. ואז, דיסני באה לצ'ארטר, קומוניקיישנס, עוד פעם, היי צ'ארטר, כמו, אתה יודע, לקחת, אתה יודע, איך זה נקרא, פרוטקשן?
כן.
היי צ'ארטר, הנה שוב אני מעלה לך מחירים, וצ'ארטר אומרת, די, מספיק. אין מצב, את לא מעלה לי מחירים, ואם את חושבת שאת כן, אין שום בעיה, לא יהיה ספורט אצלי. עכשיו, אנחנו אומרים, רעידת אדמה בז'אנר, כאילו כבלים בלי הספורט, זה כמו, אתה יודע, ביצה בלי כובע, מה תעשה? אבל צ'ארטר אומרת, אני מפסידה על החרא הזה. די, אין לי כוח יותר. מצידי לשפוך את המים עם התינוק, אז אין ספורט. כי אני לא מוכנה לקבל את התנאים. יש פה איזה מצב כזה של דיזני מבינה, רגע. אם צ'רטר עושה לי את זה, יש עוד חברות כבלים שם שרואות את זה. ואם הם יעשו לי את זה גם כן, פתאום המאני מייקר שלי, ערוץ הספורט והדבר שהוא, הפעילות הכי רווחית בדיזני, נדפקת. ואז כל דיזני הולכת אל הג'ורה, מה שנקרא.
כן, עכשיו בואו נמקם את זה רגע. קודם כל, העימותים האלה בין ספקיות התוכן לבין חברות הכבלים, הם דבר שקורה הרבה. אז, אבל בסוף הן תמיד מגיעות להסכמות. הפעם היה משהו די חריג. כי חברת הכבלים, צ'רטר, לא רק שהיא לא הסכימה לתנאים של דיסני, הם עשו כנס משקיעים שהם אמרו עד עכשיו, אנחנו לא נוותר. מצידנו שיסרף העולם, אנחנו לא ניכנע לדיסני ואנחנו ניצא מפעילות הטלוויזיה. הם עשו משהו עוד יותר קיצוני. יש, כמו שאצלנו, יש את סלקום ואת פרטנר טיווי, כשהם לא כבלים ולא לוויין, הם איזה שידור טלוויזיה באינטרנט, אז גם בארצות הברית יש כאלה. אחד מהם נקרא פובו. אז צ'רטר אמרה, שהיא גם חברה ציבורית דרך אגב, היא מניה לא להיט, וצ'רטר בשביל להפגין כמה היא רצינית, היא שלחה לכל הלקוחות של ההודעה, בטלפון ובאימייל, ואמרה להם, תשמעו, דיסני הרעה, מעלה לכם את המחירים, אנחנו לא רוצים שתיפגעו, ותפסידו את שידורי הספורט שאתם אוהבים.
רגע, אני חייב לעצור אותך ולהגיד, זה קטע, כי מה היה קורה עד עכשיו? צ'רטר בעיני הלקוחות הייתה הבד גאי, כי דיסני הייתה מעלה למחירים, דיסני מאחורי הקלעים בסיפור הזה, הלקוחות לא מבינים איך התעשייה עובדת, ואז צ'רטר נאלצת להעלות את המחירים ללקוחות, ואז בעיני הלקוחות, צ'רטר היא הבד גאי, אף אחד לא חושב על דיסני, באה צ'רטר ועושה אאוטינג לדיסני, אומרת, דיסני היא הבד גאי, היא מעלה לנו מחירים, ובגללה אתם לא יכולים לראות ספורט, ודיסני זה חברה כזה שהקטע שלה הוא כזה לשמור מוניטין כזה.
נכון, גם אפילו רוב האנשים לא יודעים שערוץ הספורט הוא קשור לדיסני, כי דיסני זה מיקי מאוס. אז צ'רטר אומרת, דיסני הרע מעלה מחירים, אבל אנחנו דאגנו לכם. יש את פובו, שם יש ESPN, שם יש את ערוץ הספורט, אנחנו דאגנו לכם למנוי בפובו עם כמה חודשים חינם. לכו, תעזבו אותנו, תצטרפו לפובו, עלינו.
רגע, עכשיו פובו מתחרה של לצ'רטר יש שלוש פעילויות לצורך העניין, יש להם סלולר, יש להם את כאילו טלפונים, יש להם אינטרנט ויש להם טלוויזיה. והשניים האחרים, סבבה. הטלוויזיה היא הפסדית. פובו מספקת רק טלוויזיה. והיא עושה את זה בצורה טיפה שונה. אז צ'רטר בעצם אומרת, תשמעו, לכו למתחרה שלי, שהוא ייתן לכם טלוויזיה, דיברנו איתו, ניתן לכם חודש חינם, רדו ממני.
ולמה הדבר הזה כל כך חשוב? כי בוא נחשוב שנייה, למה שמישהו יעזוב את צ'רטר ויעבור לפובו? אם הוא אוהב ספורט, אם לא אין לו סיבה באמת לעשות את זה.
נכון, אבל הוא לא מקבל שם טלפון ואינטרנט.
אז הוא יישאר באינטרנט אצל צ'רטר, ששם צ'רטר מרוויחה, והוא יעבור לפובו, אבל שנייה, יש פה נקודה מאוד חשובה, שהולכת לאיבוד לפעמים. כמה מתוך האנשים באמת אוהבים ספורט וצופים בספורט, מתוך כל המנויים? אז מסתבר שהתשובה היא בערך 30%. כלומר, כל המנויים משלמים את הכס, כי החבילה עולה אותו דבר לכל המנויים, אבל רובם משלמים על משהו שהם בכלל לא משתמשים בו. אז מה צ'רטר עושה פה? היא אומרת ככה, היא עושה בעצם, היא מפצלת בין הלקוחות שלה, והיא אומרת, מי שאוהב ספורט, אני לא יכול לתת לו מענה, שיעבור לפובו. מי שלא אוהב ספורט, שישאר אצלי, הוא ייהנה ממחיר נמוך יותר, ואני ארוויח. אז בעצם ככה, צ'רטר מחלקת את המנויים שלה. והדבר הזה הוא דבר שהוא מאוד מאוד מסוכן לדיסני.
עכשיו, זה מה בעצם צ'רטר באמת עושה? מתוך הפעילות ההפסדית, יש פעילות הפסדית של טלוויזיה, אבל סביר להניח שמתוך פעילות הטלוויזיה, החלק ההפסדי הוא חלק של הספורט, בגלל הפרמיה שדיסני גובה. אז בעצם צ'רטר is offloading, היא מורידה את החלק ההפסדי בפעילות ההפסדית שלה. ואז היא אומרת, אני נשארת עם חלק שאני לא יודע אם הוא רווחי או לא, אבל הוא לא מזיק כמו חלק הספורט, ויתר הפעילויות שלי עדיין רווחיות, תכס היא עושה מהלך עסקי חכם.
נכון, עכשיו, ולמה הדבר הזה הוא כל כך מפחיד מבחינת דיסני? הדבר הזה ממש הוא דבר כל כך קיצוני שהוא יכול לשבור את דיסני. בוא נקמת את זה שנייה. לצ'רטר יש משהו כמו, בוא נגיד, בשביל לעגל את זה 15 מיליון מנויים. שמתוכם אמרנו, שליש רק צופים ב-ESPN.
נכון.
אבל כל ה-15 משלמים על ESPN.
כן. אז דיסני תלויה בזה שכולם ישלמו.
נכון, עכשיו אם המהלך הזה קורה, אז אנחנו עוברים למצב שבו 15 מיליון משלמים לדיסני, שרק 5 מיליון משלמים לדיסני. כלומר, בתוך שנייה, דיסני מפסידה שני שליש מההכנסות שלה, אם זה קורה. הדבר הזה יכול להביא לפשיטת רגל של דיסני, אלא ממש למשהו קיצוני. למה זה? כי ערוץ ספורט, ממה יש, הוא לא מייצר את התוכן. ל-ESPN, דוגמה, יש זכויות על ה-NBA ועל הפוטבול. ואת הזכויות האלה מקבלים על ידי זה שמשלמים המון המון כסף לליגות הפוטבול, לליגות הכדורסל, ולחוזים מאוד יקרים לשנים קדימה. ודיסני מוכנה לשלם כל כך הרבה, כי הם מניחים שיש להם כמות מנויים מסוימת. אם פתאום כמות המנויים שלהם תיחתך בשני שליש, אז הם יגיעו למצב שהם יהיו שם בהפסדים מאוד מאוד כבדים. בקיצור, אם הדבר הזה קורה, דיסני בקטסטרופה, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה. ככה שנראה שבפעם הראשונה בהיסטוריה, היוצאות מתהפכות, והכוח עובר להיות אצל חברת הכבלים, ולא אצל ספקית התוכן.
עכשיו, מה שצ'ארטר עשתה לפובו, יכול להיות שזה גם איזשהו סוג של תרגיל, כי צ'ארטר יודעת שפעילות הטלוויזיה הפסדית, בתכלס היא מעבירה אליה את המחלה. היא אומרת לה, בואי קחי את הפובו מבחינתה, זה חברה די פח. כאילו, היא לא רווחית, היא לא תפקודית, זה חברת באמת לא, לא, לא טובה. ועכשיו, פובו, אתה יודע, כשאתה נואש, אתה לוקח anything. אז היא לוקחת עכשיו, וואו, קיבלתי את כל הזה של המנויים, של הטלוויזיה וזה, אבל בתכלס צ'ארטר מעבירה עליה תפוח אדמה לוהט.
שמע, אני זוכר, היה לפני, אנחנו עכשיו בשנת, איזה שנה אנחנו? 2023?
אומרים, ספטמבר. יש אומרים שכן, כן.
לפני שנתיים בערך, ב-2021, היה הציע טירוף, נכון, של הספקים, שכל המניות עלו, היה הרבה דברים מוזרים בשוק. אני באופן אישי, שתי החברות עם התמחורים הכי הזויים שראיתי באותה תקופה, היו סקילס, כבר דיברנו על סקילס פה, אני חושב.
נכון.
אולי נרחיב עליה פעם, אבל השנייה היא פובו. פובו היא חברה שאין לה בעצם מודל עסקי.
רגע, לא ניקולה, ניקולה לא נחשבת?
היה הרבה דוגמאות.
כן, יש הרבה דוגמאות. AMC נגיד, אתה יודע.
AMC, אני אגיד לך מה AMC וניקולה, זה היה ברור שאין שם כלום. פובו, זה כאילו היה משהו, כי זה חברה עם הרבה הכנסות, ושהיא מאוד מצליחה, אבל מה פובו עושה?
שצריך לחפור בה, אתה מבין שזה...
אז פובו היא חברה, אבל... אם צ'ארטר מפסידה כסף על הטלוויזיה, אז בוא, פובו זה חברה מצ'וקמקת, ברור שהיא תפסיד, והיא לא יכולה להרוויח, כי אף אחד לא מרוויח. והשוק התלהב מפובו, אתה יכול לראות את המניה,
אני זוכר, ג'יזוס.
היא הגיעה לרמות של איזה 60, 70, 80, משהו באמת הזוי, וזו חברה שאני ידעתי שלא שווה כלום. ועברו שנתיים, ההתלהבות עברה, ועכשיו פובו, לדעתי, המניה, לא בדקתי, אבל אני חושב שהיא איפשהו ב-3 או ב-4 דולר, משהו כזה, וזו חברה שאני לא אתפלא אם תפשוט רגל בקרוב.
בקיצור, אז מה שקורה, זה שצ'ארטר שמה לדיסני אולטימטום, וכעת, ממש ממש אתמול, מסתמן שדיסני, דיסני פאקינג נכנעת, וזה ביג דיל.
כן, עכשיו...
דיסני גם הייתה רוצה שכל הדיון הזה לא ינוהל בכלל. כאילו, אתה יודע, אובייסלי הוא כבר נוהל, אבל אם כל חברות הכבלים יגידו, מעניין. אז כאילו, גם באיזשהו מקום את האינפלציה דיסני הולכת להפסיד, כי בתכלס, אם היא לא יכולה להעלות מחירים לחברות האלה, סביר להניח שהתשומות שלה התייקרו באיזושהי צורה.
אז מעניין לראות, עכשיו נחתמה ברגע האחרון, בעצם רגע לפני, המועד המכריע היה יום שני בערב שעון ארצות הברית, כי זה המשחק הראשון של המנדי נייט פוטבול העונתי. הפוטבול הוא כמו הכדורגל בארצות הברית, זה הספורט הכי פופולרי, יום שני מתחילה העונה, והמנויים של צ'ארטר לא יכולים לראות. מה שדיסני חוששת ממנו זה שהמנויים של צ'ארטר יעזבו בהמוניהם לפובו, ואז בעצם יהיה מאוחר מדי בשבילה להחזיר את הנעשה לאחור. ככה שדיסני בלחץ לחתום, אז הם חותמים ממש רגע לפני ההתחלה של העונה, החברות חותמות על הסכם, וזהו.
אבל שנייה, למה דיסני חוששת שהם יעזבו לפובו? גם לפובו יש ESPN, לא? זה אותו דבר, לא?
נכון, אבל היום... כל המנויים של צ'ארטר משלמים לדיסני. אז במצב החדש
צ'ארטר... הבנתי, רק הספורט משלם.
כן,
אוקיי.
ואז לצ'ארטר כבר לא יהיה אינטרס יותר להגיע להסכם עם דיסני. כלומר, כל יום שעובר, המצב של דיסני מורע. לצ'ארטר יש פחות ופחות אינטרס לחתום איתה. אז לכן דיסני בלחץ, לעשות את זה כמה שיותר מהר. אוקיי, אז החברות מגיעות להסכמה, ומה שמאוד מעניין זה לראות את ה... כשחברות מגיעות להסכמה על דבר שהוא כל כך חשוב, אז כל אחד גם משחרר את הודעה לעיתונות. אז צ'ארטר שחררה תגובה די לקונית. אנחנו מרוצים מהתנאים שקיבלנו בהסכם. דיסני לעומת זאת משחררת הודעה הרבה יותר מסובכת, ובגדול הם אומרים שם, אנחנו מרוצים שהגענו להסכם, אבל זה הסכם שהותאם לצרכים הבלעדיים של צ'ארטר, ולא כל אחד יקבל אותם דברים, כאילו באים להגיד פה שהם...
אבל זה די עלוב, כי בתכלס כל חברת כבלים נוספת, בהנחה שיש לה קהל, מבינה עכשיו שיכולה להפעיל לחץ על דיסני.
נכון. ועכשיו, בעצם כל הזמן, מה אמרנו עד עכשיו? אוקיי, הגענו להסכם, הגיעו להסכם, היה דרישות, לא דיברנו כל כך על פרטים של ההסכם, ומה היה הדרישות של כל צד. אז בואו נדבר על זה רגע, זה מעניין. אז בגדול, הסיפור הוא כזה. אמרנו שהמנויים לכבלים ול-ESPN ירדו, אז דיסני נמצאת בתעשייה שנמצאת בדרך למטה, ובצד השני יש את נטפליקס שיש לה סטרימינג שהוא מצליח ועולה. אז מה שדיסני וכל דומותיה, גם HBO עשו את זה, הרבה חברות אחרות, דיסני רצתה להשיק שירות סטרימינג מתחרה, דיסני פלוס, וככה ליהנות מהצמיחה שיש בשוק הסטרימינג. אבל הבעיה בדברים האלה שהם עולים הרבה מאוד כסף. אז הרעיון של דיסני הוא כזה, היא מרוויחה המון כסף מהכבלים, אז עם הכסף הזה שהיא מרוויחה, לממן את ההפסדים הראשונים בדיסני פלוס. זה היה הרעיון של דיסני המקורי. ואת חברות הכבלים זה יצבן. למה זה יצבן אותם? כי הן מממנות את הצמיחה, אבל דיסני בעצמה, היא לוקחת חומר
שאמור להיות... היא גורפת, כאילו היא לא חולקת איתם בהצלחה.
נכון, היא לא חולקת איתם בהצלחה, רק שהיא לא חולקת איתם בהצלחה, זה יותר גרוע, היא כאילו נוגסת בהם, כי היא שמה שם תכנים בלעדיים של המנויים שלהן, וככה מנוי שמשלם את דיסני $6 בחודש על דיסני פלוס, מקבל דברים שבחבילת כבלים שמשלמים שם המון כסף, אין, אז חברות הכבלים מתעצבנות. ועכשיו דיסני, דיברה על זה שהיא הולכת לעשות משהו עוד יותר קיצוני, כי אמרנו שהדבר הכי חשוב זה ספורט, אז דיסני רוצה עכשיו להשיק מנוי סטרימינג של ESPN. כלומר שעוד יותר, גם הם מכריחים את צ'ארטר לשים את ESPN לכולם שלא רואים, וגם דיסני הולכת להציע שירות מתחרה של ESPN.
למה הם לא עושים את זה מלכתחילה, דיסני? אני חושב שאם כאילו... יכול להיות שהם יקחו פרמיה יותר טובה, אם הם פשוט יעשו ערוץ באמת ESPN נפרד, כל מי שאוהב ספורט יקנה את ESPN, לא יהיה, הרי היום הם בטח גובים פחות ממה שהם היו מתמחרים לצפון.
אז זאת הבעיה, יש פה משהו שנקרא בנדל אקונומיק, זה נושא שהוא מאוד מעוניין בכלכלה, ללא... אולי בהזדמנות נדבר עליו, זה נושא שהוא
קצת... אנחנו מדברים על אפליית מחירים דרגה 2.
כן, בגדול מה שקורה אבל, מה דיסני היום עושה? היא מכריחה את כולם לשלם על ESPN, כל המנוי הכבלים, וכך רוצה שכולם משלמים משהו כמו $10 בחודש. אם רק מי שהיה רוצה ספורט היה צריך לשלם על זה, זה היה עולה כמו $30 בחודש, משהו כזה. אז בעצם זה העניין. אם היא הייתה מציעה את זה רק למי שרוצה, זה היה יקר מדי. אז זה באמת הטרייד-אוף הזה, שהוא אפשרי בגלל הבנדל אקונומיקס.
אין היום אפשרות לקנות פשוט משחק? זה נראה לי הדבר הכי טריוויאלי בעולם. אני רק רוצה לצפות במשחק הספציפי הזה.
אז בארצות הברית אין, יש לי ESPN בלעדיות ואתה חייב אצלה.
ברור לנו שזה הולך לקרות. ברור לנו שזה יהיה כמו לקנות שיר או אפליקציה.
אז באמת מה שקורה, שדיסני רוצה להשיק שירות סטרימינג של ESPN.
אבל לא, אני מדבר על, אני רוצה לקנות משחק. עזוב אותי, לא מעניין אותי לראות עכשיו בדמינטון ולא מעניין אותי זה, מעניין אותי המשחק הזה.
זה גם בעיה, כי לליגות הגדולות אין אינטרס. אז ה-NBA, אין לו אינטרס כל כך, כי הוא יפסיד ממה שאתה מציע פה הרבה כסף.
אבל economy finds a way. זאת אומרת, אני מאמין שכל דבר שהוא יותר יעיל, בסוף יקרה איכשהו. יבוא מישהו וישבור את הפורמט. אתה יודע, אנחנו לא דמיינו, אנחנו הכרנו מצב שבו סרטים הגיעו ישירות לקולנוע.
כן.
ולא יכולת, אין, אולי מטוסים, רק מטוסים קיבלו קדימות, אבל חוץ מזה, לא יכולת לראות את הסרט ישר בטלוויזיה. אני לא אוהב לצאת מהבית ולכת לקולנוע, זה לא כיף לי.
אבל יש פה עניין מאוד חשוב, שהוא, אתה מרצה לכלכלה, אם הרשה לי אחד הטובים שראיתי.
תודה מותק.
אני ממליץ לכולם גם לצפות באבי מסביר על כלכלה, זה מאוד מלמד. ובכלכלה אתה מסביר די בהתחלה שיש דבר שנקרא מונופול. וכשיש מונופול, כל ההיגיון שלנו, ההיגיון הכלכלי שלנו הרבה פעמים נשבר. ואם נחשוב על זה שנייה, בוא ניקח את ליגת כדורסל, ה-NBA, שהיא הכי מוכרת בארץ. אז ליגת ה-NBA, יש מונופול על הזכויות של ה-NBA.
כן, זאת בעיה, כי אתה לא, אין להם, החפיר שלהם הוא כל כך חזק, אתה לא יכול להקים תחרות ל-NBA.
כן, אי אפשר להקים תחרות ל-NBA, אז ה-NBA, כמונופול, הוא יכול לקבוע איך למכור וכמה למכור בצורה שתמקסם לו את הרווח, וזה הצורה שהוא עושה, ולכן מאוד קשה לעקוף את זה.
נכון, זה לא שאתה יכול לעשות יבוא מתחרה. הבאנו לכם קבוצת כדורסל מקואלה לומפור.
אז ל-NBA יש מונופול על ה-NBA, ל-NFL, לליגת הפוטבול יש מונופול על הפוטבול וכן הלאה, אז כל אחת מהם, בעצם הכוח האמיתי, מי שמרוויח הכי הרבה כסף, זה אלה. ולכן האמת לדעתי, עם קשר או בלי קשר הדברים האלה, ערוץ הספורט האמריקאי, ESPN, נמצא בצרות צרורות, כי הוא צריך להרוויח על זה. אבל עכשיו, אתה יודע, מתחיל לקרות בשנים האחרונות? מי גם רוצה לשדר ספורט? אפל, אמזון, גוגל.
להם יש כוח מיקוח.
ואין לו צריכות להרוויח. אז אם אפל עכשיו באה ל-NBA, היא אומרת לה, תקשיבו, אני מוכן לשלם לכם גזיליון דולר, ולקבל את הזכויות. בא לכם? ואין לי בעיה, אני לא רוצה. אפל אומרת, אני אפסיד. מה שמעניין את אפל זה למכור אייפונים. אם היא מפסידה כסף על פוטבול, אבל בזכות זה מוכרת יותר אייפונים, אחלה. וזה לא תורדי, זה קורה. אפל כבר קנתה זכויות של פוטבול או אמזון. כאילו זה דבר שהוא באמת קורה. לכן ESPN לדעתי בצרות. אבל בוא נחזור לנושא. אז בעצם מה שצ'ארטר דורשת מדיסני, צ'ארטר אומרת ככה, אתם רוצים תעלאת מחירים שלכם? אין בעיה, תעלו מחירים. אבל אני דורש את כמה דברים בתמורה. אחד, אני רוצה שדיסני פלוס תיתנו למנויים שלי. בלי שהם ישלמו עוד. שתיים, יש לכם את כל הערוצי בררה שלכם שאתם מכריחים אותי לקנות? לא רוצה יותר לקנות אותם. אותם.
כן.
שלוש, אתם רוצים להשיק סטרימינג של ESPN? אין בעיה, אבל המנויים שלי מקבלים אותו בחינם. ויתור רביעי, דיסני מחייבת את צ'רטר להציע את ESPN לחלק מאוד מאוד גדול מהמנויים שלה. צ'רטר אומרים, אוקיי, אבל פחות. אז דיסני גם בזה הולכת אחורה. זה בעצם ארבע דברים חשובים שדיסני נכנעה בהם לחלוטין.
וואו, דיסני... אתה יודע מה נקודת האור של דיסני אבל? שג'ים קרמר אמר שהוא מצטער שיש, שהוא שם אותם בתיק שלו. אני חושב שזה... יש נקודת אור לדיסני. ג'ים קרמר, הפרשן הכלכלי וממליצן המניות, אמר, דיסני זה לא טוב. אני חושב שזה סיבה לאופטימיות.
אתה יודע שג'ים קרמר אתמול אמר שפייפל גמורה?
וואלה. כן. תראה, אני אגיד לך מה, איך זה? כאילו, הנה, ונגיד שהוא יהיה צודק, זה, וואה, אתה רואה, הוא צודק. פשוט ג'ים קרמר זה מישהו שלפעמים צודק ולפעמים טועה, כלומר הוא טועה.
הוא צודק לפעמים?
בטעות, אתה יודע, יש H0H1, כן, יש טעות מסוג ראשון, טעות מסוג שני. זה כאילו, התכוונת לטעות וצדקת בטעות, ו... אז כן, ג'יזוס. אז אוקיי, מעניין. עכשיו, מעניין אותי, היום אתה מנתח את העסקים של דיסני, יש לך איזשהו אופטימיות חוץ מלהיכנות?
אז בדיסני, אם אנחנו מסתכלים עליהם מלמעלה, יש לה, אפשר להגיד, שתי פעילויות מרכזיות. הפעילות המרכזית הראשונה היא מה שדיברנו עכשיו, ערוצי הטלוויזיה, mm-hmm. בעיקר ESPN, והפעילות השנייה היא הפארקים.
כן.
עכשיו, הפארקים של דיסני זה עסק שהוא פנומנלי. זה ממש עסק טוב.
נכון.
אפשר לראות גם איך ההכנסות שם עלו בשנים האחרונות. הסיבה שהפארקים של דיסני הם עסק יותר טוב, כל כך טוב, הם הגורם ש... אתה יודע מה הדבר שבאפט אומר שהוא הכי חשוב לחברה?
להעלות מחירים.
בדיוק, היכולת להעלות מחירים, מה שנקרא באנגלית, pricing power.
אפילו דיברנו על זה באחד הפרקים, על החוויה שלי בפארק של דיסני.
נכון,
כן,
נכון.
הם פאקינג מעלים מחירים.
אז זה עסק באמת שהוא נהדר, והוא שווה הרבה כסף.
וזה מתחבר מאוד לעובדה שאנחנו בעידן דור החוויות. כאילו, אני טענתי לפני הרבה מאוד שנים, אנשים אמרו כזה, רשתות חברתיות יגרמו לנו להסתגר בבתים, לא לפגוש חברים, לא זה, ואני טענתי שיקרה אפקט הפוך. שאתה רוצה להראות שיש לך חיים, אז אתה יוצא וחי חיים,
כן.
צלימים, ברי צילום. וככה נולדו גם מלא מסעדות, שכל הקטע שלהם זה מנות שאת מצטלמות טוב, ברים שמגישים לך באסלה, כאילו מנת שוקול, יש איזה משהו. כל מיני דברים שהם צלימים. עכשיו, דיסני, by definition, זה משהו שהוא סוג של מאוד צלים. זה המקום שאתה רוצה להצטלם ולשים תמונה על השידה.
כן.
אז אני חושב שדיסני, מי שהיה פעם בזה, יצרו... כאילו, הם יושבים טוב עכשיו על טרנד החוויות ועל לחיות חיים כדי שיחשבו שיש לך.
אז בצד של הפארקים...
סתם, זה גם כיף, דיסני זה כיף.
אז בצד של הפארקים נראה שהמצב שלו הוא מעולה. גם, לעומת זאת, בצד של הטלוויזיה, שהמצב נראה מאוד גרוע. כי הרווחים הולכים לרדת, אנשים רואים פחות ופחות, והתחליף שלהם, שהוא דיסני פלוס, הוא תחליף שבו אפשר להרוויח הרבה פחות. כי דיברנו על הבנדל אקונומיקס, על החבילה, אז הבנדל אקונומיקס הזה הוא מאפשר לחברות כמו דיסני להרוויח הרבה כסף, בגלל אפליית מחירים, בגלל אפליית מחירים. בדיסני פלוס המצב הרבה פחות טוב, כי אין קומבינות. אתה יכול לשלם לי $10 בחודש, אם אתה רואה, ואתה יכול גם לבטל כל רגע, כמו שבנטפליקס, והעולם שם הוא הרבה יותר קשה. אז הם הולכים לעסק שבו הם ירוויחו פחות, ובעסק הקיים שלהם יש ירידה חדה. בנוסף, אמרתי לך קודם שב-ESPN שפעם היה הגורילה, פתאום התחיל להתחרות באפל ואמזון, אז נראה לי שבצד של ערוצי טלוויזיה הם בדרך למטה, בצד של הפארקים סבבה, ואז השאלה, איך הדבר הזה מתומחר במניה.
אוקיי, ויש לך דעה?
לדעתי, השוק היום די מתמחר את הדברים האלה. דרך, נגיד, טובה לעשות את זה, יש שיטת הערכת שווי שנקראת sum of parts, הערכת שווי החלקים.
שדיברנו על זה אפילו באחד הפרקים.
אז זה הדרך להתייחס לדיסני. צריך להעריך בנפרד מה השווי של פעילות הפארקים.
והאמת שבדיסני זה די קל, כי הם מפרקים בדוחות בצורה מאוד, מאוד, יותר מהרבה חברות, היא לא חייבת, אבל היא מפרקת בדוחות שלה באמת את כל הפעילויות לרווחיות וסגמנטציה מאוד טובה.
אז אפשר ככה, מי שיודע להעריך שווי, זה מה שאנחנו עושים בקורס. גם אנחנו לומדים להעריך שווי.
רגע. אז טוב, עשינו את זה מיליון פעם. יש לנו קורס, תוכנית הכשרה, שאמיל מעביר, שמלמדת לאנתח חברות. פונדמנטלי, להבין את העסק, לחקור אותו, להבין במה הוא באמת מרוויח. להבין לעשות סגמנטציה של החלקים שלו, לנתח כל חלק בנפרד, להשתמש שימוש חכם במכפילים, ב-DCF, מי שיודע, להכניס את זה לאקסל, לתמחר את העסקים, בעצם להבין עסקים ממש ממש טוב, עד רמה שתדעו לתמחר מניות. אז אם זה מעניין אתכם, אנחנו עושים לינק למטה לקורס, נפתח מחזור בקרוב, אוקטובר, אתה יודע שכאילו, נגיד, אתמול התחלנו לפרסם כזה רסמי, וזה פעם ראשונה שאנחנו כבר עם איזה 20 ומשהו רשומים ביום הפרסום, מעולם לא קרה דבר כזה. אנחנו בדרך כלל ב-0 עד 2 רשומים.
יפה, יפה, נשמע טוב.
אוקיי, אז מי שמעוניין, קורס, מחיר הוגן, אמיל, אני גם קצת.
כן, אז איפה, אוקיי. אז אני אומר, אז מי שמעריך שווי לדיסני, אז באמת הדרך הנכונה לבדוק כמה הפארקים שווה, כמה שווה הערוצים. ויש גם את האולפנים, ששם הרבה יותר טריקי להעריך את זה, אבל גם האולפנים זה מרוול, סטאר וורס, כל ההפקות הסרטים שלהם. עכשיו, מה שעוד מעניין פה דרך אגב, וזה ספקולציה כבר, שמופיע עכשיו בעיתונות, כי אם נחשוב על זה שנייה, מה קשור ערוץ הספורט לפארקים של דיסני? למה שניהם צריכים להיות באותה חברה? זה לא כזה מובן מאליו. אז איזשהו דיבור שיש עכשיו...
ספינוף.
זהו, שדיסני תעשה ספינוף, כלומר, תוציא את הפעילות של הערוצים החוצה לחברה חדשה, אולי אפילו תמכור אותה למישהו, והיא תישאר עם משהו באמת דיסני מבחינתנו, מבחינת הציבור הרחב, שזה הפארקים, שזה לפני הסרטים, ואז ברגע שהיא נשארת רק עם הפעילות הזאת, היא פעילות הרבה יותר קטנה, ואז כבר אפשר אולי למכור אותה. הספקולציה הכי גדולה, הכי מעניינת שראיתי, אני לא יודע אם היא נכונה, היא שהמנכ״ל של דיסני, בוב אייגר, הוא רוצה למכור את הפעילות, הוא לעשות את הספינוף הזה, ואז למכור את דיסני עצמה, את הליבה של דיסני לאפל.
אני אמרתי את זה בפרק, אני כאילו בהתחלה אף אחד לא האמין לי, אני אמרתי, יש סיכוי שאפל תקנה את דיסני?
אז אתה הראשון שזיה. עכשיו, האמת, אפשר לעשות פרק שלם על אייגר, למה אפשר לעשות פרק שלם? כי קראתי השבוע כתבה מרתקת על היחסים של בוב אייגר עם המנכ״ל שהחליף אותו. עכשיו, זה מוזר שאני אומר שיש מנכ״ל שהחליף אותו, כי הוא עכשיו המנכ״ל. אז אייגר היה במשך שנים המנכ״ל של דיסני, וקודם אמר שהוא יפרוש. ואז הוא דחה את הפרישה בשנה, עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה, וקודם דחה את הפרישה. בסוף ב-2020 הוא אומר, טוב, יאללה, אני פורש. מיניתי מחליף בשם בוב צ'אפק, שהוא לפני זה ניהל את הפארקים, אבל צ'אפק הזה הוא לא מבין. אז אני אשאר כיושב ראש דירקטוריון, ואני אנחה אותו. ואז יצא כתבה שממש סיפרה את המאחורי הקלעים על התקופה שהם עבדו ביחד. מסתבר שבוב אייגר היה לו את המשרד הכי שווה בדיסני, מה שווה במשרד, יש לו מקלחת צמודה.
גדול.
ואז הוא כבר לא מנכ״ל, אז צ'אפק הוא המנכ״ל החדש, הוא צריך לקבל את המשרד של אייגר.
כן.
ואז אייגר לוקח אותו לשיחה, אומר לו, אחי, אני יש לי עוד שנה בחברה, אתה לא באמת מתקלח, אתה לא באמת מתקלח במשרד, נכון? אז בוא אחי, תן לי את המשרד הכי גדול, כשאני אעזוב, נראה מה יהיה, אבל בינתיים עזוב אחי, תשחרר לי את המשרד. אז צ'אפק שחרר לו את המשרד, אז בינתיים, למרות שצ'אפק המנכ״ל, הוא במשרד פחות שווה, ואז בכתבה מפרטים עוד הרבה מאוד סיפורים מעניינים, שתכלס, בוב אייגר, שהוא נתן לו להיות המנכ״ל, חותר תחתיו. בסוף הם מתפוצצים, אייגר הולך הביתה, יושב בבית שנה, כל השנה הזאת הוא חותר תחתיו, כמו שאנחנו רואים פה סיפורים בפוליטיקה אצלנו, עד שבסוף צ'אפק הזה הולך הביתה, ואייגר שאמור לפרוש, הוא כבר בן 72, חוזר פתאום לדיסני. ועכשיו מנהל אותה, וצריך לאכול את כל החרא שהוא בעצמו בישל. אז אייגר הוא צריך כבר לעזוב, הוא עוד פעם אומר שהוא יפרוש עוד שנתיים מחדש. ומה שמעניין, שאייגר יש לו קשר מאוד חזק עם אפל. גם על זה דיברנו, הוא בעבר מכר את פיקסר לאפל, הוא חבר של ג'ובס, הוא ישב בדירקטוריון של אפל. אז יש באמת ספקולציה שהשלב הבא הוא להעיף את כל מה שהוא לא דיסני, באמת. ודיסני באמת למכור לאפל, שזה יש באמת היגיון מסוים, כי יש איזושהי זהות, יש איזה דמיון במותגים, נכון?
מאוד מותגים, דמיון. משפח... אפל יודעת לעשות, מאוד משפחתי, מאוד כזה על זמני, כזה געגועים לפעם, למרות שאין שום דבר באפל שהוא געגועים לפעם, אבל כאילו, כזה, אתה יודע, אפילו זה שהאפל זה הביטלס, כזה משהו, זה...
נכון.
כן, יש דמיון. אפל תקנה כל מה שכזה ונילה.
כן, בדיוק.
ואפל יודעת לנהל את החרה הזה, לדעתי. לדעתי, אם תביא דיסני לאפל, וואו, ג'יזוס פאקינג קרייסט.
אתה יודע מה הכי ונילה לדעתי? שאפל עשתה אי פעם? הם אפילו הסתבכו על זה.
היא הוציאה את האלבום של U2 לכל ה...
יפה.
תקשיב, זה היה מוות שאין דברים כאלה. כאילו, U2 זה להקה שוואלה, ה-80s היו אחלה. ומאז מדובר במשקפי שמש שמוציאים קולות מהפה, אוקיי? עכשיו, כן, כן, כל מי שאוהב את U2 in your face, אז, ואז אפל פאקינג... ג'יזוס, אני לא יודע, יש אנשים בלי עמוד שדרה. אז anyway, אז U2 אפל החליטה לחלק לכולם את האלבום של יוטיוב במתנה, ואני כזה מסתכל בטלפון, כזה שומט אותו מהיד, איו, מה זה החרה הזה? טוב, אנחנו רוצים להמליץ על האלבום החדש של יוטיוב.
שיש אותו במכשירי אייפון הקרובים.
כן, במכשיר אייפון. האלבום הישן של יוטיוב, שירים שכבר שמעתם, זה שמו.
אבל באמת, למה אפל אולי תרצה לעשות את זה? כי אפל עוד פעם, מה חשוב לה זה למכור אייפונים. אז פתאום יש לך, או באפל טיווי, פתאום יתכנים של דיסני, אתה תרצה, או מי שקונה אייפון מקבל איזה מבצע, ולא יודע, כל מיני, אפשר עכשיו כל מיני דברים מתוחכמים כאלה, אבל האמת שלדעתי זה לא יקרה. לדעתי זה לא יקרה. אתה יודע שאפל, יש בה משהו מאוד מיוחד. מכל החברות הגדולות, אני חושב שאפל היא היחידה שאף פעם לא עשתה רכישה.
עכשיו כן, היא עשתה... הם קונים חברות תנות, הם ממש לא...
כל מיני רכישות של סטארט-אפ, אבל רכישה ממש של חברה גדולה, נגיד פייסבוק קנתה את אינסטגרם, קנתה את וואטסאפ, גוגל קנתה את יוטיוב, אמזון קנתה הרבה חברות. אפל אף פעם לא עשתה רכישה גדולה, זה לא
כאילו מאפיין משהו במנטליות שלה, שהיא אומרת, אם אני לא בניתי את זה, זה בטח לא מספיק טוב.
וגם יש בזה משהו חכם, כי בדרך כלל הרכישות לא מצליחות.
נכון, יש חברות שטובות בזה. יש חברות שטובות בזה מאחרות. אבל אפל אומרת, תן לי את הרכיב הזה רק, תן לי את הצ'יפ הזה, אני כבר אסתדר. זה מאוד אפלי להנדס הכל, וזה מדהים שתרבות ארגונית יכולה להיות כזאת. זה כאילו המנכ״ל סטיב ג'ובס כבר מת מזמן, אבל התרבות עדיין שם.
כן, כן, בזכות היורש. הוא הצליח יותר מאייגר לבחור יורש.
כן. אורייט, טוב.
שנייה, יש לי שאלה אליך.
שאל.
אתמול היה פרק הסיום של חתונמי. אתה מומחה לענייני חתונמי, כולנו יודעים.
כן, אז תראו, אני אגיד לכם את דעתי על חתונמי. אני, כידוע... זה ששמים אנשים באי בודד, ואז הם צריכים להתחתן אחד עם השני, עד שאחד מהם שורד. לא, אני אגיד את האמת, אני לא ראיתי חתונמי אפילו פעם אחת.
זה לא יפריע, זה לא ימנע מאיתנו לדבר על חתונמי.
נכון, בוא נדבר על חתונמי.
לא, צריך למנוע מאיתנו.
תן לי שמות, מה היה שם?
תשמע, היה זוג אחד שהיה מאוד בולט, שאני גם לא זוכר איך קוראים להם.
אני אגיד לך, נראה לי.
אני יודע, רותם ורונן.
רותם ורונן.
מה שקרה שם שהוא היה מעוניין בה, היא הייתה פחות מעוניינת בו.
שזה המצב הרגיל בחתונמי, לא?
בחתונמי יש קטע מעניין, יש מה שנקרא, הם כאילו יוצאים כמה חודשים, ואז יש טקס ההחלטות, שבו הם צריכים להודיע אם נשארים ביחד או לא.
אוקיי.
ומה שקורה, שזה בגלל שבטלוויזיה, אז מי שפחות מעוניין, לא נעים לו להיפרד. אז הם תמיד כולם אומרים כן. ואז הולכות המצלמות, ואז הם עושים כאילו הם יוצאים, ואז מי שלא רוצה הוא די נפרד מהשני.
ואז בחיים האמיתיים הם יוצאים ממישהו אחר, אבל צריכים להסתיר את זה כל הזמן.
בדיוק.
זה מה שאני מכיר.
כן, כן, אז זה מה שקרה פה. אז היה את רותם ורונן שהתייחסה אליו לא יפה לאורך כל הזמן, שהיה הרבה אנשים שכעסו עליה, בדומה לכוכבת הפודקאסט דיאן שוורץ.
כן, אני אגיד לך משהו. כפרה דיאן, אוהבים אותך פה במרכז המבקים של מני. אני אגיד לך משהו, נראה לי שהציעו לי פעם להיות בחתונמי, אני חושב.
אתה חושב?
אני חושב שפנו אליי במסנג'ר ואמרו לי, אתה רוצה להיות בחתונמי? וזה פשוט נשמע לי כמו רעיון ממש לא טוב. כאילו, היי, בוא נבחר חברה בהסתברות, שהיא סביר להניח, מה זה הסתברות? ההסתברות כאילו 99% שיבחרו משהו שאתה, הוא כזה, ההפוך ממה שכנראה מתאים לך.
אז תשמע, יש לי פה שאלה שמעניינת את כל קהל הצופים והצפות והמאזינים והמאזינות שלנו, שאבי, לאיזה ריאליטי היית הולך?
וואי, זו שאלה מעניינת. ראיתי ריאליטי של ניפוח זכוכית.
אתה מה ריאליטי שאני הכי אוהב? אתה המלצת לי עליו, This is cake. Is this cake? אתה מכיר את זה?
זה ריאליטי? אני מכיר את זה כסגמנט קטן בתוך הטיק טוק.
לא, יש תוכנית ריאליטי. וואו. יש ככה. יש לך משתתפים, זה כמו שעשועון אולי אפשר להגיד, יותר מריאליטי, יש משתתפים, למשתתפים מציגים 4 תמונות, והם צריכים לנחש מתוך התמונות מהי ההוגה.
אשכרה.
מהי ההוגה ביניהם.
וואו, נשמע משעמם להפליא.
ואז מי שזוכה הוא מי שמצליח לנחש בצורה הכי טובה מה ההוגה.
אני יודע. הייתה פעם תוכנית בבריטניה, וגם כשאני גרתי שם זה היה מאוד נפוץ. אני חושב שזה הבריטי, שזה כמו Pimp My House. עושים, מישהו בא עם רעיון הכי מופרך לבית שלו, באים, מתכננים, עושים, בונים, הופכים את הבית שלו לדבר הזה, ואז מישהו אחר נכנס ומופתע. אני לא זוכר איך קראו לזה. אבל כאילו זה היה ישן מאוד, וזה נראה לי מגניב.
הבנתי.
אבל זה כאילו אנטי תזה לכל מה שחשבתם עליי.
שמע שאתה אוהב בתים יפים?
אני אוהב לבנות שיט.
הבנתי.
אני ממש אוהב לבנות שיט.
טוב, נראה לי שאפשר לסיים עם האמירה המסעירה הזאת.
טוב, אז כאן אבי אמיל מהבונים החופשיים, נפרדים מכם לשלום. תהיו צלחה.
פיס.